שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שלום שלום, מאזיני כל חי ברדיו, באתר, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים הנהדרים שלנו, רב מנדיאור, רב אורי כהן, מתחילים, יוצאים לדרך. אין יהודי עובד השם. אין יהודי שאכפת לו מעצמו. אין יהודי שמייחס משמעות למעשים שלו, לדיבורים שלו, שחי באמת עם עומק, עם חשבון נפש, עם מעקב אחרי עצמו, ולא שאל את עצמו פעם, פעמיים ושלוש את השאלה שבה נעסוק היום. אין יהודי שאכפת לו מהחיים, שאכפת לו מעבודת השם שלו, ולא מצא את עצמו תוהה בשאלה הכי הכי פשוטה, בשביל מה כל זה? מה הערך של מעשה יבש? מה הערך של פרקטיקה טכנית שאין מאחורי הרגש, ואין מאחורי ההתלהבות, ואין מאחורי הריכוז והעמקה? לכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד מצוות, הרבה מאוד מעשים טובים שהוא עושה, בלי שום חשק. לפעמים קם אדם בבוקר, עייף, מבולבל, טרוד, עצבני, צריך עכשיו לגשת לבית הכנסת להתפלל. הוא באמת מרוכז בתפילה, הוא באמת אוחז בהודו להשם קירו בשמו. ואז מגיע שלב שאדם פנימי, אמיתי, רציני, שמייחס משמעות למילים, שהוא לא שטחי וחי את החיים סתם כדי לחיות אותם, אלא לוקח את עצמו ברצינות, ושואל את עצמו, אז בשביל מה? מה הערך של מה שעשיתי היום? הנחתי תפילין, קשרתי על היד, הנחתי על הראש, אמרתי את כל התפילה, לא הייתי בתפילה, לא התרגשתי ממנה, לא חשתי אותה, לא התפעלתי ממנה, מה הערך של מעשה טכני? העובדה מהממת היא, וזה פלא הפלאים של היהדות, שאי אפשר לברוח מזה, ושוב ושוב אנחנו נחשוב על זה, התורה מתעסקת עם פרקטיקה, הרבה יותר מאשר עם רגשות. היהדות היא דת מעשית, הרבה יותר מאשר חווייתית. היהדות לא מדברת על קומזיצים, ולא מדברת על לשבת סביב המדורה עם גיטרה, ולשיר שפחי כמיים ליבך. היהדות מדברת על פרקטיקה, על מסגרת מעשית של לקום בבוקר, ולברך ברכות השחר, ולהניח תפילין, ולהתפלל, ולברך לפני האוכל, וליטול אוליו, ולהפריש צדקה. המסגרת היהודית היא מסגרת של רוטינה, היא מסגרת מעשית, של עוד מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה, ובשלב מסוים בא אדם ושואל, אבל בשביל מה כל זה? אם זה היה בא עם התלהבות, ועם רגש, ועם חשק, ועם העמקה, ועם הזדהות, אני מבין, אני שם. אבל אם אני לא שם, ההתלהבות הפנימית שלי אינה נמצאת שם, אלא אני עושה את זה כי צריך, כי זה השולחן ערוך, כי זאת המסגרת, כי זה מה שכתוב, מה המשמעות של כל זה? למה בעצם התורה מניחה דגש, אם להשתמש בלשונו של בעל התניה בפרק ד', מניחה דגש על הלבושים ולא על השכל והמידות, ולא על הכוחות והפנימיים. העובדה היא שההלכה היא בסופו של דבר ספר יבש, ספר של מעשים, ולא ספר של התפרצויות, ולא ספר של שערות רגשיות. מי שואל את זה בצורה מאוד חזקה? אדם שנולד כיהודי ירי שמיים, שנולד בבית דתי, אז התרגל, זאת המסגרת של החיים שלו, הוא לא מכיר משהו אחר, אז גם אין לו זמן לשאול שאלות. אולי פעם בהתוועדות חסידית, כשהוא יושב ויחשוב ברצינות על המקום שלו בעולם, הוא ישאל את השאלה הזו. אבל מי ששואל את השאלה הזו בצורה מאוד חזקה, היא מפריעה לו, ולא פעם היא גם שוברת אותו. אילו בעלי התשובה. אנשים שבחרו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, הם לא באו לכאן מתוך הרגל, מתוך שגרה, מתוך איזושהי מסגרת משפחתית שהעבירה את המסורת מדור לדור. לא, הם בחרו. הם באו לקדוש ברוך הוא מתוך החלטה. הם ויתרו על עולם שלם, ומסרו נפשם לבחור בעולם אחר. ואז מגיע השלב של השבירה, אצל כל בעל תשובה. כשהוא מגלה את התגלית המהממת, שרוב רובה של היהדות, אילו מעשים יבשים. באיזשהו שלב אתה הופך להיות עבד של המסגרת, עבד של הכללים, ואז בא בעל התשובה ושואל, בשביל זה באתי? איפה הניצוצות? איפה ההתלהבות? אני חיכיתי להתרגשות כל כך גדולה, איפה היא? אצלי בבית הכנסת, אני רב בראשון, הרבה מאוד פעמים אני פוגש, רואה שוב ושוב את התופעה הזו, של בחורים צעירים, שמגיעים ומתלהבים ושבתות וימי חול, ואז נעלמים כמו שהגיעו. האש הוצתה, האש הובערה, האש נישאה בחלל, ואחרי חודש חודשיים כטבעו של עולם, הרגש נגמר, ההתלהבות כבתה, ההתלהבות מהחדש נעלמה, ואיתם גם נעלם האדם עצמו. כי הוא לא מוצא את הכוחות לשגרה, לסחוף את עצמו כל בוקר מהמיטה, לסחוף את עצמו. והשאלה הפשוטה היא, למה התורה מניחה כל כך הרבה דגש על מה שאנחנו עושים הרבה יותר מאשר על מה שאנחנו מרגישים? לכאורה היה הרבה יותר נכון להיות דתי בלב, להיות דתי שמניח דגש על חוויות, על קומזיצים, על התוועדויות חסידיות צוערות. זאת השאלה הגדולה. בשיעורים הקודמים דיברנו על העובדות. דיברנו על העובדה שמציב רבינו הזקן, שהיא קצת מנוגדת להשקפה החסידית. אף שחסידים שמים מניחים דגש על ההתלהבות, על הרגש, על הפנימיות, ואלו היו השיעורים הראשונים. כאן בפרק ד' מניח רבינו את הצד השני, אבל אל תטעה. רגש לא על חשבון מעשה. רגש הוא רק טיבול המעשה. הוא לא בא להחליף את המעשה. בסופו של דבר היהדות היא קודם כל, ואחרי הכל, ובאמצע הכל, היהדות היא הלכה. והלכה זה רוטינה של מעשים פשוטים, שגרה של מעשים, מסגרת של מעשים, שאנחנו עושים אותה מדי יום. אז בשיעורים הקודמים דיברנו על העובדות, ככה זה. ובשיעור הזה אנחנו שואלים, למה? מה העניין? אני רוצה לחדד את השאלה הגדולה הזו, שמציקה לכל יהודי עובד השם באשר הוא, עם סיפור מדהים, שמביא את ההקצנה הזו לסי, שמביא את הניגודיות הזו לסי קיצוני, ושם לנו מראה מול העיניים. עד כמה עיקר עיקרה של היהדות זה מה עשית, ולא מה רצית לעשות, ולא מה התרגשת, ולא מה חווית. זה היה לפני כבר קרוב ל-80 שנה, תפשין דלת, ערב פסח תפשין דלת, בברגן בלזן, באותו מחנה ריכוז, מחנה שאומנם לא היה מחנה השמדה, אבל מחנה ריכוז, מחנה קשה מאוד, גם החיים לא היו קלים, לא היו פיקניק, והיו שם עשרות אלפי יהודים. ערב פסח היה שם יהודי גדול, שיש כמה וכמה סיפורים מאוד מאוד מרגשים מהשואה עליו, האדמור מבלוז'וב, רבי יהושע שפירא, הוא העריך ימים, הוא שרד את המלחמה, ובסוף ימיו הוא גר בבורו פארק, הרבה מאוד שנים הוא גר באמריקה, גר בבורו פארק. ויש כמה סיפורים מאוד מאוד מרגשים, מאוד מעוררים על הגדלות הנפש שלו בשואה. וזה אחד הסיפורים המיוחדים. ערב פסח, תפשין ד', הוא ניגש למפקד הנאצי של ברגן בלזן, והציע לו עסקה. אנחנו פה כמה אלפי יהודים, אתה צריך לתת לנו פרוסת לחם. 8 ימים של ימי פסח, כולל אחרון של פסח, בחוץ לארץ, אתה צריך לתת לנו כל יום פרוסת לחם. כמה כבר קיבלו שם, פרוסה או שתיים, אבל גם זה לחם, גם זה לטחון חיטה, גם זה להביא גרעיני חיטה, לטחון אותם, להכין את הלחם, לאפות את הלחם. אומר אדמור מבלוז'וב לאותו נאצי, אני רוצה להציע לך עסקה. אנחנו מוותרים על הלחם שלנו ל8 ימים. כולנו, כל היהודים במחנה, דתיים, שאינם דתיים, כולם, כאן התעורר הניצוץ היהודי אצל כולם. כולנו מוותרים 8 ימים על הלחם שלנו, ובלבד שתאפשר לנו בערב פסח לאפות מצה, ולאכול כזית מצה בליל הסדר. אם תיתן לנו לאפות מצה בערב פסח, בקדושה ובטהרה, ונזכה לעשות סדר משותף, ולאכול כל אחד כזית מצה, בתמורה אנחנו מבטרים על המינימום שבמינימום, על מעט הלחם שהחזיק אותנו בעולם. הנאצי הזה, מצד אחד הוא שומע פולחן דתי, הוא שומע רגש יהודי, זה לא בדיוק מצא חן בעיניו, אבל מצד שני בחשיבה קרה, הוא עשה עסקה, הוא ירוויח המון כסף מכל הלחם, יוכל להשתמש בכסף לצרכים אחרים. ובמקום עסקים. האדמור מבלוז'וב נשמה חדשה התאברה בו. הוא לא יכול לספור את השעות ואת הימים, עד ההתרגשות של לאפות מצות, כאן בברגן בלזן. ולילה לפני פסח, בליל בדיקת חמץ, מה שבעולם עושים בדיקת חמץ, שם לא היו צריכים לבדוק חמץ, לא נשארה טיפת חמץ, אצל אף אחד בלב לא היה טיפת חמץ. ויהודים התאספו בהתרגשות, כאילו נמצאים בוורשה. ויצרו איזשהו תנור לבנים. והכניסו בתוכו כמה גזעי עץ, וקיבלו את הקמח והמים מהשומרים הנאצים, ורידדו את הבצק, והניחו על אותו תנור, או בתוכו של אותו תנור, ואדמור מבלוז'וב, כולו קודש קודשים, כולו שרעפי יש, הוא זוכה כאן לאפות מצות. פתאום נכנס המפקד הנאצי, מסריח מוודקה, מסריח ממשתייה חריפה, התחיל לבעוט בו, התחיל לבעוט בכל אלה שהיו שותפים. מה אתם חושבים שאתם בירושלים? אתם השתגעתם? אתם תעפו פה מצות במחנה שלנו, במחנה הגרמני. בעט בהם, הפיל אותם, גלגל אותם, שבר את התנור. עיקה את האדמור מבלוז'וב עצמו, הפיל אותו על הרצפה, עיקה אותו מכות. לא נשאר כלום, לא מהתנור ולא מהמצות ולא מהבצק. הכל הפך להיות כאפרה דהרה. נו, התפזרו כולם מאוכזבים, כאובים, גם לא יש 8 ימים לחם. וגם לא תהיה טיפת מצה בליל הסדר, לא יגרגר מצה בליל הסדר. בכל זאת, למחרת בערב, ערב פסח, הסתיימה העבודה ב5 בערב, ויהודים מתוך עצמם מרגישים שהלילה מתכנסים. הלילה לא הולכים לישון כרגיל על הדרגש, איכשהו. צריכים להתקבץ כולם יחד לתוך הבתים, לנסות להרגיש יחד את ליל החירות, כאן במעוז הגיהנום, כאן בגי צל מוות. ומתאספים יחד מי שהתאסף, ואדמור מבלוז'וב מוציא מהכיס, גרגר מצא קטן, פחות ממקזאית מצא, ואומר, למרות המכות שחטפתי, הצלחתי לחלץ, היה חתיכת בצק שכן אהבת, והצלחתי לחלץ אותה מתוך אש. ועכשיו הוא שואל, מוריי ורבותיי, יהודים יקרים שיושבים כאן, אנחנו צריכים לקבל החלטה, מי יהיה זה שיזכה לאכול את הגרגר מצא הזה? אמנם אין פה כזית, אבל לפחות מעין דה מצא. מי יזכה לאכול את החתיכת מצא הזו? הסתכלו עליו כולם, אמרו לו, רבי, אתה יזמת את האפיית המצות, אתה חטפת את המכות, אתה מסרת את הנפש, אז לך גם מגיע השכר, אתה צריך גם לאכול את המצא. ואז קמה אישה, נדמה לי שקראו לה גברת קושצקי, והיא אמרה, רבי, במתות המנייך ובמחילת כבוד תורתכם, יש כאן מישהו שיותר חשוב מכם, הבן שלי. היה לה בן 8-9 שהיה איתה שם במחנה. והמצווה של הלילה הזה, והגדת לבנך. להעביר את הסיפור, להעביר את מעשה הלילה, עבדים היינו, ויוציאנו השם אלוקינו ביד חזקה ובזרוע נטויה, להעביר את זה לדור הבא. כדי שהילד הזה יגדל ובעוד 50 שנה, הוא יעביר לילדים שלו את מעשה יציאת מצרים. אז רבי, במחילת כבוד תורתכם, הילד שלי יותר חשוב, הוא צריך לאכול את הכזית מצה. הוא צריך להכניס לתוך ליבו, לתוך נפשו, את מאכל האמונה, את מאכל הרפואה. אדמור מבלוז'וב מאוד מאוד התרגש מהאמונה שלה, ונתן לה את החתיכת מצה, והילד לקח ואכל. נו, הסיפור מספר שהסתיימה המלחמה, והציעו לאותה אישה שידוך. היא התאלמנה במלחמה, בעלה נהרג, נרצח, והציעו לה שידוך. היא באה לאותו בית, איפה שהייתה אמורה להיפגש עם החתן, עם הבחור, והיא רואה מול העיניים את האדמור מבלוז'וב. הוא הבחור שרוצה לפגוש אותה, רוצה להקים איתה את הבית. היא נדמה, אמרה, רבי, מי אני? אני לא מיוחסת, אני לא בת קדושים. אתם משפחה מגזע קודש. אז הוא אמר, איתך אני רוצה להקים את הבית שלי. אישה שיכולה שם, בגי צל מוות, להגיד, אנחנו צריכים לחשוב על הדור הבא, על עוד 50 שנה. מי תיאר לעצמו שיהיה יהודים עוד 50 שנה בעולם? אישה עם כזו אמונה, עם כזו יכולת לאחוז בכיסא הכבוד, בעומק העומקים של הרוע, בעומק העומקים של האכזריות, בעומק העומקים של החושך. עם אישה כזו, עם אמונה כזו, אני רוצה לבנות את הבית שלי. על כל פנים, נחזור לענייננו. אני שואל אתכם על הסיפור הזה, מי קיים את המצווה? האדמור מבלוז'וב, מי קיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר? מבחינת שולחן ערוך. אני לא מדבר עכשיו על גן עדן, מי יקבל את השכר בעולם הבא. אני מדבר מבחינת שולחן ערוך. אם נשאל את הרמב״ם, אם נשאל את הבית יוסף, אם נשאל את רבי עקיבא ורבי מאיר, מי קיים מצוות אכילת מצה באותו ליל סדר תשד בברגן בלזן? האדמור מבלוז'וב, שמסר נפשו, ובכה, וצעק, והתאהר, ופנה והירו אש להבים. אבל הוא לא אכל את המצה. השיניים שלו לא נגסו את המצה. או הילד הקטן הזה, שלא הבין יותר מדי, ולא התרגש יותר מדי, ואולי נרדם רגע אחרי אכילת המצה. אבל הוא זה שהכניס את הכזית מצה, או את החצי כזית מצה, לתוך הפה, נגס אותו, והכזית מצה התעכל לתוך הקיבה שלו. מי קיים את המצווה מבחינה הלכתית? אין שום ספק. בהלכה יש שלוש מילים. המעשה הוא העיקר. ההלכה לא מתעסקת עם רגשות. הקדוש ברוך הוא, מסיבה מאוד מאוד משונה שאנחנו צריכים להבין אותה, וזאת מטרת השיעור שלנו, בחר בלבושים ולא במהות. בחר במעשה, דיבור ומחשבה. הוא שואל, עשית או לא עשית? דיברת או לא דיברת? חשבת או לא חשבת? זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא שואל, חווית או לא חווית, התרגשת או לא התרגשת, רצית או לא רצית. כמובן, זה מטבל את המעשה, זה מעשיר את המעשה, זה בסוף השאלה מי אתה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים. אבל מבחינה הלכתית, כמו שאדמור הזקן אומר, נקרא את המילים שלו בפרק ד', בסוף העמוד הראשון בפרק ד', והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה. עם כל זה, גובהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה שלו. במעשה, דיבור ומחשבה, במה שאנחנו עושים, שם נמצאת השכינה. הקדוש ברוך הוא לא מניח כל כך הרבה דגש על הרגש, אלא מניח את עיקר הדגש דווקא על המעשה, דיבור ומחשבה. והשאלה שאנחנו שואלים היא למה? מה ההיגיון בזה? בפשטות, אנחנו יכולים להבין שזאת שאלה שעסקו בה כל גדולי ישראל, אני רוצה להתנצל ולומר שהדמור הזה כן, לפחות בפרקים האלו לא עוסק בשאלה הזו. יש לכך התייחסות יותר בפרקים הבאים, למדהי, למדבב, למדזיין, כשהוא עוסק בפער בין מעשה וכוונה, במתח שבין מעשה ורגש, כאן הוא לא עוסק בזה. כאן הוא רק אומר את העובדה. העובדה היא שהלבושים, מה אתה לובש חשוב יותר ממי אתה. כמה שזה מפליא, אבל ככה הקדוש ברוך הוא בחר. אז בפרקים האלו הוא לא עוסק בשאלה למה. אז אני שואל ממקום אחר, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ואני לצורך העניין, כדי שהמסכת תהיה ברורה יותר, ויושבת יותר בראש, באופן של חבד, באופן של פנימיות, ותפעל על הלב כמובן, שזה העיקר, אז אני כן שואל רעיון ממקום אחר ומדבר עליו כאן, למרות שאדמור הזה כן בפרקים האלה לא עוסק בשאלה למה. למה הלבושים יותר חשובים מאשר הרגש עצמו? בפשטות, כמו שאנחנו מתארים, מדובר בשאלה שיסודות מחשבת ישראל, שעסקו בה גדולי ישראל, גדולי ההוגים בכל הדורות. ההסבר הפשוט ביותר נמצא בספר החינוך. כולם מכירים אותו. ספר החינוך, מצוות את זין, לגבי מצוות יציאת מצרים. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כן, הדרך הכי טובה לייצר רגש, הדרך הכי טובה לעורר חיבור, הדרך הכי טובה לעצב אדם היא רוטינה, היא מסגרת. המסגרת לא נועדה להחליף את הרגשות, אלא היא הדרך הכי טובה לייצר רגש, לייצר התלהבות, לייצר חיבור. אתה רוצה לאהוב את הילדים שלך? אתה רוצה לאהוב את המשפחה? אתה רוצה להיות באופן פנימי בתוך החיים? תייצר לעצמך רוטינה של מסירות. תייצר לעצמך מסגרת קבועה, מעשים קבועים, שבהם אתה יוצא מעצמך ומהאגו שלך ומהאנוכיות שלך ומהעולם הפרטי שלך ומתמסר לאחרים. אומר ספר החינוך יסוד עצום, אתה יודע מי הוא האדם? האדם הוא המעשים שלו. המסגרת המעשית שבתוכה חי אדם, מה שהוא עושה בבוקר, מה שהוא עושה בצהריים, מה שהוא עושה בערב, בסופו של דבר זה מה שהוא. אז בוודאי שרגשות הם חשובים, אבל אתה יודע מה הדרך הכי טובה לייצר רגש? לעשות אותו, לבצע אותו, לעשות מעשים שתומכים ברגש, שמעוררים רגש, וכך אנחנו נכנסים בתוך העניין. ובמילים פשוטות, ספורטאים צריכים להתאמן כל יום. מוזיקאים צריכים להתאמן כל היום. סופרים צריכים לכתוב כל הזמן. יש לנו איזו פנטזיה כזו שסופר כותב כשיש לו השראה. זו טעות עצומה. סופר שיחכה להשראה לא יכתוב אף פעם. השראה נוצרת מתוך המסגרת, מתוך הקביעות. כשאתה מתאמן כל יום, כשאתה מתאמל כל יום, כשאתה כותב כל הזמן, אז מתוך זה גם באה הגאונות, מתוך זה גם באה הניצוץ, מתוך זה גם באה היכולת. אני זוכר שאני התחלתי למסור שיעורים, התחלתי לכתוב שיעורים. התייעצתי בסופר חבדי גדול שכותב הרבה, ואמרתי לו, תן לי עצה אחת. הוא אמר לי שלוש מילים. אל תחכה להשראה. תיצור לעצמך מחויבויות. תיצור מסגרת שתחייב אותך לכתוב טור ביום ראשון, למסור שיעור ביום שני, ולמסור שיעור ביום חמישי. המחויבות תייצר גם את הגאונות, תייצר גם את ההשראה, תייצר גם את הברק. דווקא בגלל שאנחנו רוצים להגיע לרגש ולהזדהות, לכן אומרים לך, אחרי המעשים, תיצור לעצמך מסגרת של שלוש תפילות ביום, מסגרת של 100 ברכות ביום. אז נכון, יש ימים שאתה לא מרוכז בתפילה. יש ימים שאתה לא מרוכז בברכה. יש ימים שאפילו אין לך מצב רוח להתפלל. אדם לפעמים חווה קושי, חווה תסכולים, אנחנו רואים את הפרשיות האלה של יוסף הצדיק. אדם לפעמים נופל מבור אחד לבור השני, ויש לו אפילו לפעמים חס ושלום איזה שהם תהיות, איזה שהם חוסר הבנות בדרכי הבריאה, בדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. קשה לו להתפלל. אנחנו לא רובוטים. ועדיין אומרים לך, תמשיך להתפלל. למה? כי אחרי הרבה תפילות בלי כוונה, תבוא תפילה אחת עם הרבה כוונה. אבל אם אתה תחכה לכוונה, היא אף פעם לא תבוא. הכוונה באה מתוך המסגרת, מתוך העובדה שזה הבוקר שלי, וזה הצהריים שלי, וזה הערב שלי, וזה עשרה בטבת. ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. יהודי כואב על חורבן ירושלים. נו, כואב על חורבן ירושלים. אבל אם 24 שעות הוא לא אוכל בגלל חורבן ירושלים, אז הוא גם מרגיש בלב את חורבן ירושלים. יש שתי דרכים לייצר רגש, או כמו בפרקים הקודמים, מבפנים, ממחשבה, מהתלהבות, מהתרגשות. אבל הקדוש ברוך הוא דווקא בוחר בדרך השנייה, מבחוץ, מלמעלה. מהרגליים הצבא צועד על קיבתו, מהרגליים זה יעלה ללב. כשאנחנו עושים משהו כל יום, כל היום, עוד פעם ועוד פעם, סוף סוף זה הופך להיות אני. קומזיץ זה חוויה, חוויות זה לא אני. זה כיף, זה כמו חופש. החופש הוא לא החיים. זה מאוד נחמד, אבל הוא לא החיים. החיים הם הבוקר טוב של הבוקר, הם הצהריים טובים של הצהריים, והערב טוב. מתי אני הרגשתי את זה הכי חזק? אני אביא לזה שתי דוגמאות. לפני כמה וכמה שנים, אני כבר לא זוכר, 7 שנים כמדומני, בשבת בראשית, הבן שלי שבר את הרגל. שלא נדע, צריך לעבור איזשהו ניתוח, ברוך השם, הכל עבר לגמרי, כבר שכחנו באיזו רגל זו הייתה. אבל אני זוכר שכשהוא שבר את הרגל, ולא הייתי לידו, אז לקחו אותו לבית רפואה באמבולנס, ואני רצתי, זה היה בשבת, רצתי לבית הרפואה ברגל ביחד עם אשתי שתהיה בריאה, וראיתי אותו ככה שהוא שוכב בהכנות לניתוח, והחלטתי באותו רגע, שעד שהילד הזה יהיה בריא, אני נותן הכל בשבילו. אני עוזב את העבודה, ועוזב את השיעורים, ועוזב את כל המחויבויות, עד שהילד הזה יהיה בריא, אני רק איתו. ובחודשיים הראשונים הוא היה חייב אבא ב-100% משרה. ילד ששבר את הרגל, לא יכול להתיישב לאכול, לא יכול לגשת לשירותים, תסלחו לי, לא יכול לעמוד להתפלל, את הכל צריך לעשות איתו. צריך להרים אותו, בהתחלה צריך לשאת אותו על שתי ידיים, ללות אותו מדרגות. אחרי זה צריכים להחזיק אותו ביד שהוא טיפה נעמד. אחרי זה צריכים לתת לו יד וללכת איתו פיזיותרפיה, הלוך וחזור בבית. צריכים אחר כך לקחת אותו, להתחיל לקחת אותו לבית הספר, להישאר איתו שם עד שהוא יהיה בריא. אלה היו כמה חודשים שלא עבדתי, לא עשיתי שום דבר. אבל אז הרגשתי מה זה להיות אבא. כשאתה עושה משהו, וזאת המסגרת שלך מבוקר ועד ערב, אתה פתאום גם הלב נכנס פנימה. פתאום גם החיבור. ואני אביא גם דוגמה יותר שמחה, ודוגמה שיותר קרובה לענייננו. שהבן שלי הגדול הלך לישיבה, לפני כמה שנים, מאוד מאוד הייתי שבור בתוכי, שאלתי את עצמי, אז איפה אני אבא? אתם יודעים, כשבחור הולך לישיבה, באיזשהו מקום הוא כבר עוזב את הבית. הוא כבר לא יחזור הביתה, כי הוא הולך לשלוש שנים ישיבה קטנה עם פנימיה, שלוש שנים ישיבה גדולה עם פנימיה, אחר כך בחבד נוסעים ל-770, נוסעים לבית המדרש של הרבי לכמה שנים, ואחרי החתונה הוא בחור, אז הוא כבר ילך לבית של ההורים של אשתו. אז באיזשהו מקום הרגשתי שהבאות שלי נגמרת, הקשר שלי איתו נגמר, אני לא נמצא הרבה בבית. אז איפה יהיה החברות שלי, איפה יהיה הקשר איתו? והתייעצתי עם איזשהו יועץ חינוכי מאוד גדול, והוא נתן לי עצה ששווה יותר מזהב ופנינים. הוא אמר לי פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, תרים אליו טלפון בלילה. בלילה לפני שהוא נרדם, תרים טלפון לפנימיה, תבקש לדבר איתו, ותשאל, מה נשמע מנחם? איך בישיבה? איך החיים? הקביעות הזאת בתקשורת עם הילדים תחבר אתכם. וזה חשוב בשבילי עוד יותר מאשר בשביל הילד. הידיעה הזו שאני יודע, מאז אני כבר עושה את זה יותר משלוש פעמים בשבוע, כל ערב שאני חוזר בהרצאות, מהדרך אני מתקשר אליו. הידיעה הזו שהערב שלי זה להתקשר לילד, להתעניין בו, לשאול אותו, זה הופך אותי עצמי לאבא. זה הופך אותנו לחברים, זה הופך אותנו לחבורה אחת. אז בפשטות, למה התורה מתעסקת עם רוטינה? כי רוטינה זה האדם. כשאדם מצחצח שיניים בבוקר, מצחצח שיניים בערב, הוא הופך להיות אסתטי. אבל כשהוא מדבר על צחצוח שיניים, או פעם בחודש עובר איזה קורס או קומזיץ על החשיבות של אסתטיקה, זאת חוויה יפה. זה סרט יפה. זה סיפור יפה. אלו לא החיים. זה לא אני. אז בפשטות, למה הקדוש ברוך הוא מתעסק עם רוטינה? מה העניין להתפלל כשאין לי חשק? כי אם תתפלל עוד פעם ועוד פעם בלי חשק, בסוף גם יבוא החשק. כי יום אחד אתה תשאל את עצמך, בשביל מה אני עושה את זה? ואז תגיד, נכון, אי אפשר להתפלל ככה. צריך לקום יותר מוקדם, צריך ללכת למקווה, צריך לתת צדקה לפני התפילה, צריך ללמוד קצת חסידות, צריך לחשוב קצת על עצמי, לחשוב על החיים, ואם אי אפשר כל יום, אז לפחות בשבת. שבת זה בדיוק הזמן שנועד בשביל להעמיק בעבודת התפילה, בשביל לעורר את הנשמה, בשביל לתת ביטוי לחלק הרוחני בנו. אז זה ההסבר הפשוט. למה רגשות, מה המעלה של למה הקיום המעשי, הקיום הרוטיני, הקיום הקבוע, כי הקיום הרוטיני הוא זה שנכנס פנימה, והוא בסופו של דבר גם מעורר את הרגש ומושך את הרגש, ובעיקר מעצב אותנו ברוח הזו. זה ההסבר הפשוט שכתוב בספר החינוך, וזה כמובן תמיד, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, תמיד צריכים להתחיל מהפשט. אבל חסידות מסתכלת על הדברים בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה, ופה אני רוצה לומר רעיון כביר, מיוחד במינו, וגם לספר סיפור אינסופי, סיפור בלתי רגיל שאפשר בלי סוף להתבונן בו, ואין לנו מספיק מילים אפילו להבין אותו. הסיפור עצמו, המעשה עצמו, יותר חזק מכל אמירה ומכל ביטוי ומכל הסבר. המעשה חשוב, כי המעשה הוא זה שמרים אותך למעלה. המעשה חשוב, כי המעשה מרים אותנו אל מעבר לעצמנו. המעשה הוא הכלי לרצון העליון. המעשה הוא זה שבאמת פותח אותנו למה שלמעלה מאיתנו. המעשה נראה לנו יבש, אבל האמת היא שזאת המעלה שלו. דווקא בגלל היובש, דווקא בגלל שאין בו חוויה, הוא כולו התמסרות, הוא כולו ביטול. הקדוש ברוך הוא לא בוחר בשכל ובמידות, הקדוש ברוך הוא לא מניח דגש על חוויות רגשיות, כי חוויות רגשיות הן גם קצת זיוף, הן גם קצת שקר, כי אנחנו מאוד נהנים מהם. אז בסופו של דבר, למה אדם יושב לקומזיץ? לא כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לשבת לקומזיץ, כי זה פשוט כיף. כי הוא אוהב לשיר, והוא אוהב להתרגש, והוא אוהב את החוויה הפנימית הזו. הרגש הוא כל כך מלא, הוא כל כך טעון, הוא כל כך עשיר, שהוא לא מתאים להיות כלי לרצון העליון. כי יש בו גם מציאות בפני עצמה, יש בו גם גדלות בפני עצמה. דווקא המעשה היבש, דווקא קבלת עול הפשוטה הזו של אני הולך ברחוב ואני עוצם את העיניים לראות ברע, ואני מסיח את הדעת ממחשבה שלילית, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. למה ככה? זה לא כיף, זה לא נעים. להפך, אתה מנתק את עצמך מחוויה גדולה, אתה נהנה מאוד מלראות משהו, חס ושלום. ואתה קורא את עצמך מהראייה הזו ומההנאה הזו ומהחיבור הזה, מהרגע שהתעורר חלילה כלפי העניין. קורא את עצמך משם. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. דווקא העין הזה, מאין יבוא עזרי? דווקא מתוך העין בא עזר. דווקא הכלום הזה, הריקנות הזו, היא הכלי להרגיש את החיבור, להתעלות אל מעבר לעצמנו ולהתמסר לריבונו של עולם. מה הדוגמה לזה? אנחנו נמצאים בפרשיות השבוע האלו, שמדברות על יהודה ויוסף, והשבוע בפרשת ויחי יש פלא פלאות שאפשר להתבונן בו הרבה, ואני רוצה לומר נקודה עמוקה מאוד מאוד. פתאום נולד מנהיג חדש לעם ישראל. פתאום החל מפרשת ויגש, יש מהפך בסדר הפרשיות, הפתעה אמיתית, וכיוון התנועה משתנה לנצח עד כי יבוא שילו. בפרשיות וישב מקץ יש מנהיג, יש מוכתר, יש את המלך האולטימטיבי של עם ישראל, שהוא בינינו הגיבור המושלם, יוסף. ומה עם יהודה? יהודה הוא המפשל, יהודה הוא המאכזב. יהודה זה מי שלא מוצא את הכוחות על הבור להחזיר את יוסף אל אביו, למרות שהיה לו כוח לדפוק על השולחן ואחרים היו מקשיבים לו. יהודה זה מי וירד יהודה, מי שיורד, מי שנופל מול תמר. יהודה זה מי שלא עושה את העבודה שלו כמנהיג. ואילו יוסף, הוא היפה תואר ויפה מראה. הוא יוסף הצדיק, הוא המנהיג, הוא התקווה של כולנו, הוא הגיבור האמיתי. ואז מגיעה פרשת ויגש אליו יהודה שקראנו בשבת. ובעיקר בפרשה שנקרא השבוע פרשת ויחי, והכל מתהפך. פתאום יהודה הופך להיות המוביל. ההפטרה סיפרה, ודוד עבדי, אמנם יש עץ אפרים, שזה עץ יוסף, ויש את העץ של יהודה, אבל ודוד עבדי נשיא להם לעולם. יהודה הוא המלך הנצחי של עם ישראל, מזרעו יבוא משיח צדקנו, ובעיקר בפרשת השבוע, וכמה זה פלא. יעקב אבינו יושב, שוכב על המיטה, מכנס את השבטים והולך למנות את המנהיג. זהו, נגמר דור האבות, דור המנהיג האחד, מעכשיו התחיל דור השבטים. דור שמחולק ל-12 משפחות, ל-12 ענפים. וצריכים לבחור את המנכ״ל, לבחור את הנשיא, לבחור את המלך. וכולם מצפים להסתכל על יוסף. הוא עומד עם הכתר. הוא עומד למרשותיו של אבא. הוא זה שמחלקל את כולם לחם לפי עטף. הוא בא לבית. הוא האיש שהציל את העולם מהרעב. הוא האיש שהתגשמו החלומות וכולם קראו לפניו ברך. אבל אבא לא מסתכל על יוסף. אבא מסתכל על הבן הרביעי, על יהודה, ואומר, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו. הנצח, הקביעות נמצאת אצל יהודה, העתיד נמצא אצל יהודה, עד כי יבוא שילו, הוא משיח צדקנו. וכל אחד שואל את עצמו, למה לא יוסף? מה יהודה עשה יותר טוב מיוסף? מה בצע כי תמכירנו? מטרף בני עליתה? כל מה שיהודה עשה, יוסף עשה יותר טוב ממנו. יהודה הציל את יוסף ברגע האחרון מההריגה. יוסף לכתחילה לא כעס על האחים שלו, מחל וסלח להם. יהודה ברגע האחרון הציל את תמר, אמר צדקה ממני. יוסף לכתחילה לא חטא עם אשת פוטיפר. מכל היבט שהוא יוסף יותר גדול מיהודה. אז למה בכל זאת המלך יבוא משבט יהודה ולא משבט יוסף? וההסבר החסידי הוא כביר, והרבי חוזר עליו במאמרים שוב ושוב, ובעצם אדמו"רי חב"ד בכל הדורות מפתחים את היסוד הזה יותר ויותר. יהודה ויוסף אלו שני סוגי יהודים. זה מטאפורה, זה סמל לשני סוגי יהודים. יוסף זה הדעתן, זה הרגשן, זה האסטרטג. כל מה שהוא עושה, הוא עושה עם מוח, הוא עושה עם מחשבה. יוסף מלשון הוספה. זה היהודי הזה ששומע רעיון, ומפתח אותו, ומעשיר אותו, ומלבן אותו, ונותן לו טעם וריח. יוסף זה היהודי הפנימי. זה היהודי של הרגש, זה היהודי של הדעה. יהודה מלשון הודעה. יהודה זה האיש המעשי, האיש הפרקטי. יהודה לא כל כך חכם כמו יוסף. לא כל כך טהור כמו יוסף, לא כל כך צדיק כמו יוסף, אבל יהודה הוא איש מסור. יהודה הוא אדם שמגיע לפרשת דרכים ויקבל את ההחלטה הנכונה. אם צריכים להציל את תמר, הוא יוותר על כבודו ויציל את תמר. אם צריכים להציל את בנימין, הוא יוותר על כבודו ועל חייו ועל החירות שלו ויציל את בנימין. הוא לא מבין למה, והוא לא יודע למה, אבל יהודה זה האיש הישר הזה. היהודי הזה שמגיע למניין 3 פעמים ביום. למה? כי ככה מתנהגים. אומרים אדמו"רי החסידות, יהודה זה הקבלת עול, יוסף זה הדעתנות, והנצחיות נמצאת אצל יהודה. כי כשאנחנו בוחנים את תולדות ישראל, מי שהחזיק מעמד, אלו לא החכמים, אלא הצייטנים. מי שהחזיק מעמד אלו לא הדעתנים, ולא אלו שידעו לתת שיעורים גדולים, אלא אלו שהיה בהם את הקבלת הפשוטה הזו, הביטול הפשוט הזה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, וזה מה שאני עושה. נעשה ונשמע. אלו שמקדימים נעשה ונשמע. אז במובן העמוק יותר, למה הקדוש ברוך הוא מניח דגש על מעשה? כי בסופו של דבר, במעשה, שמה הקדוש ברוך הוא נמצא. בעובדה הזאת שאני קם בבוקר והולך להתפלל. כן מרגיש, לא מרגיש, אין לי חוויה, יש לי חוויה. ואגב, אנחנו מרגישים את זה בתוכנו. לפעמים דווקא אחרי תפילה ריקה כזו, יש בתוכנו כאב אמיתי, איפה אני? זה הרגע של הערת הנשמה. זה הרגע הכי עמוק שהאיר בתוכנו הקשר לקדוש ברוך הוא. דווקא העין הזה פתח אותנו, יצר לנו כלי לקבל לתוכנו את הרצון העליון. לעומת זאת הרגש והדעתנות שהם מאוד מאוד עשירים והם מאוד מאוד חשובים, והם צריכים לטבל את הנעשה ונשמע, חייב להיות שמיעה אחרי העשייה. אבל יש להם גם מציאות לעצמם. חסידים אומרים על זה משל, שהמלך בסוף היום, כשהוא מסיים את יום המלכות, והוא חוזר להיות אדם, הוא הולך להתארגן לשינה, הוא חוזר להיות אדם, הוא מסיר מהראש את הכתר, את כתר המלכות, והוא צריך להניח אותו באיזה מקום. איפה הוא יניח את הכתר? הוא לא יניח אותו על המשנה למלך, כי המשנה למלך עלול לחשוב שהוא באמת המלך. המלך יניח את הכתר על וב, על מסמר שעומד על הקיר, כי המסמר יודע שהוא כלום. במילא כל כולו זה כלי למלך, כל כולו זה כלי למלכות. אז בא אדם ושואל, אני לא מרגיש, אני לא מזדהה, למה לקיים? הספר החינוך יענה לו, תעשה ואז גם תרגיש. והחסידות עונה לו, אתה לא מרגיש? לא קרה שום דבר, נהדר, תודה לקדוש ברוך הוא, שגם לפעמים אתה לא מרגיש. אז אתה יכול לעשות לשם שמיים. אתה יכול לתת את כל כולך לקדוש ברוך הוא, בלי שום כוונה צדדית, רק כי הוא ביקש. דווקא העין הזה, הריקנות, היובה של המעשה, הוא מסמר פשוט, שעליו אפשר לתלות את כתר המלך. אני רוצה לסיים בסיפור מופלא, סיפור מיוחד במינו, שממחיש את הנקודה הזו יותר מכל. היה יהודי בארצות הברית שקראו לו פרופסור ולוול גרין. פרופסור ולוול גרין היה מומחה לאפידמיולוגיה, לחקר החיידקים. אני מניח שהיום בתקופת הקורונה היה לו הרבה מה לומר. הוא היה אחד המומחים הנודעים, המדענים הגדולים בתחומו, חקר המחלות, חקר החיידקים, עד כדי כך שהוא היה חבר בצוות המצומצם שחקר אם יש חיים על המאדים, באותו צוות מצומצם שנאסה הקימה, כדי לחקור אם יש חיים על המאדים, הוא היה שם. אחד המומחים הגדולים בעולם בתחומו. הוא היה יהודי מאוד נאמן, אבל לא מאמין. זאת אומרת, מאוד מחובר ליהדות שלו, אבל לא אדם דתי, לא שומר מצוות בכלל. לפני 60 שנה, בשנות ה-60, הגיע שליח חשוב למיניסוטה, הרב משה פלר, שליח חב"ד, וכולם אמרו לו, ולוול גרין, ולוול גרין, אם אתה רוצה להצליח בקהילה, אתה צריך להגיע לוולוול גרין. נו, הוא ניסה לקבוע פגישה עם ולוול גרין, עד שהוא הגיע אליו, הוא היה לו איזשהו, הוא עבד באיזשהו יחידה מסווגת של משרד הביטחון האמריקאי, של הפנטגון, ועד שהוא הצליח להגיע לשם. נו, ולאט לאט הוא קירב אותו להם, סיפור שלם, איך הוא התקרב? לאט לאט הוא התחזק בתורה ומצוות. יום אחד הוא מקבל טלפון מהרב, הרב אומר לו, פרופסור, אני שומע שאתה טס למזרח, ואני רוצה שתזמין אוכל כשר, אוכל כשר לטיסה. שואל הפרופסור, למה אני צריך אוכל כשר לטיסה? אני אפילו בבית עוד לא כל כך מקפיד על כשרות. הוא אומר לו, תראה, זה לא בשבילך, זה בשבילי, בשביל היחסי ציבור של הקהילה. אם ישמעו בעיתונות שוולוול גרין הזמין אוכל כשר לטיסה, אז זה יעשה לנו יחסי ציבור טובים. טוב, פרופסור וולוול גרין אומר, אני אף פעם לא הבנתי רבנים, אבל מילא אם זה מה שאתה רוצה, אני אכבד אותך. היום של הטיסה, כל היום ריצות, כמו תמיד, הוא לא הספיק לאכול שום דבר. הוא רק חולם על האוכל של המחלקה הראשונה, כשהוא יגיע למחלקה הראשונה אחרי המראה, הוא יאכל. המראה הסתיימה, והוא מחכה שיגישו, והדלת מתחילה להגיש, ועוברת עם העגלה, ולא לא נותנת כלום. האדם מאוד מנומס, לא נעים לו, הוא קורא לה, והיא אומרת, אנחנו מצטערים, פרופסור, שכחנו לעלות אוכל כשר על הטיסה, מניסוטה לפני 60 שנה, אחד מעיר, אחד ממדינה, הזמין אוכל כשר, שכחנו. הוא כל כך כעס. הוא כל היום לא אכל, הוא כל היום חיכה לאוכל הזה, והעיקר הוא הרגיש אידיוט, למה הוא רעב עכשיו? הוא בכלל לא מקפיד על כשרות, בשביל מה? בגלל הרב הזה? והוא נמצא למעלה בשמיים, קרוב לקדוש ברוך הוא, והוא כועס, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, רציתי לעזור לך, לעשות לך יחסי ציבור, זו תורה וזו שכרה. הוא נוחת ב-11 בלילה בשיקגו, בנחיתת ביניים, הוא מרים טלפון לשליח, הוא אומר לרב פלר, תשמע, מול העיניים יש לי פה דוכן עם נקניקים, הודוקס כאלה, טרפים שמוכרים בארצות הברית, אני הולך עכשיו לקנות 3 סנדוויצ'ים, לעילוי נשמתך, כעונש על האיסורים האלה שאתה גורם לי, על הרעב שאני עכשיו צריך לסבול עד שאני אגיע למזרח. עוד 3 טיסות לפניי. 11:30 בלילה, הרב כבר הולך לישון, פתאום מתח כטילים כזה, ומה הוא יגיד? יהודי רעב. הרב שותק ושותק, ואז הרב אומר לו ככה, תשמע, ולו, אתה כל הזמן שואל אותי מהי היהדות. פעם חשבנו שהיהדות זה תפילה עמוקה. אחר כך חשבנו שהיהדות זה ללמוד דף היומי בעמקה. אחר כך חשבנו שהיהדות זה לתת הרבה צדקה, לגלות נדיבות לאחר. תשמע, ולבל, אני רוצה לגלות לך היום מהי היהדות. היהדות זה לעמוד ב-12 בלילה בשדה תעופה בשיקגו. כשאתה מת מרעב, ולפניך שלוש טיסות, ומול העיניים יש דוכן של הודוקס שנקניקים, ואתה לא אוכל, כי הקדוש ברוך הוא אסר. זאת היהדות. פרופסור התרגז, דרק את הטלפון ונעמד בתור, והתלבט אם לשים בנקניק חרדל או שום בצל. אבל הוא לא היה יכול לקנות. הנשמה שלו התגברה. והוא נרדם על הספסל, וברוך השם הגיע למזרח, ועוד חי עוד הרבה שנים אחר כך, גם בסוף ימיו עלה לארץ. ודווקא העין הזה, דווקא ההקרבה הזו, הוויתור הרי כזה, לא כי הוא מבין למה צריך לשמור כשרות, ולא כי הוא יודע למה צריך לשמור כשרות, אלא פשוט כקדוש ברוך הוא אמר, הרגע הזה רומם אותו מכל העמים, יותר מכל מעשה אחר. אז למה לעשות אם אני לא מרגיש? כי ברוך השם יש לנו הזדמנות אחת, לפתוח את הלב לקדוש ברוך הוא, אז לא נפספס אותה. שיהיה לנו בהצלחה תמיד.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.